שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, ענה קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום רביעי, 26 במאי 2021. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים. הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבנק הבינלאומי מפרסם דוחות שמשקפים צמיחה, איתנות והתייעלות, תוך כדי שמירה על רמת כרית ביטחון להפסדי אשראי שהיו בתקופת הקורונה עקב מצב חוסר הוודאות. אם אנחנו מסתכלים בעמוד 3, אנחנו מסתכלים על הנתונים העיקריים לרבעון הראשון של 2021. קודם כל אנחנו רואים שהרווח הנקי הסתכם ב-287 מיליוני שקלים, שזה צמיחה של 68% ברווח, עם תשואה על ההון של 13%. מה שבאמת משקף את הרבעון הזה זה צמיחה. אנחנו רואים צמיחה באשראי, בכל תחומי האשראי, של 1.4% ברבעון הזה. צמיחה בתיק נכסי הלקוחות, שנמצאים בבנק של 5.6% ברבעון הזה, אגב 38% בשנה האחרונה. צמיחה בפקדונות ברבעון הזה של 3.5% שזה נכלל בנכסי הלקוחות, וצמיחה של 15.5% בשנה האחרונה. כל הדברים הללו ופעילויות נוספות הביאו לצמיחה בהכנסות של 6%. הצמיחה בהכנסות תוך כדי שמירה על רמת ההוצאות הביאו לשיפור ביחס היעילות של 60.4%. הבנק יש לו הפרשה, כלומר כמעט ואין לו, יש לו הכנסה קטנה מהפסדי אשראי, אין הפרשה הרבעון הזה של 0.04%. ויחס ההון רובד אחד של הבנק הבינלאומי עומד על 11.55%, שזה 3.3% מעל המינימום הנדרש. למיטב זיכרוני זה הפער הכי גבוה לחיוב של יחס הון ראשוני בהשוואה לדרישות הרגולטוריות בכל המערכת הבנקאית. הצמיחה של הרבעון הזה היא המשכה של צמיחה מתמשכת בכל תחומי הפעילות של הבנק הבינלאומי בשנים האחרונות. אנחנו רואים את זה בשקף מספר 4, גם צמיחה באשראי לציבור של, אתם רואים פה 5 ורבע שנים, של 27.5% עם 1.4% ברבעון האחרון. אנחנו רואים צמיחה בפקדונות הציבור של 42% מסוף 2015 עם 3.5% ברבעון. אנחנו רואים צמיחה בהכנסות בכל השנים האחרונות וצמיחה בתיק נכסי הלקוחות. תראו פה צמיחה מסוף 2015 עד היום. הבנק הבינלאומי, כמו שאתם יודעים, הוא בנק מוביל בפעילות שוק ההון, עם פעילות רחבה מאוד בתחום הזה, מפעילות של ברוקראז' ותפעול וקסטודיאן, ואתם רואים פה את הצמיחה המאוד יפה בתיק נכסי הלקוחות. במקביל לכך אנחנו רואים שיפור עקבי ביחס היעילות, כמו שאתם רואים בעמוד 5, יחס היעילות ב-2015 היה 77.6%, אנחנו נמצאים היום ביחס היעילות של 60.4%, שיפור מאוד מהותי ביחס היעילות, אבל אני יכולה להגיד שהבנק ממשיך ליישם את התוכנית הרב-שנתית שלו להתייעלות, וממשיך גם לרדת בהיקפי המשרות, גם ברבעון הראשון אגב של 2021, וממשיך בתוכניות השונות של צמצום בסניפים והתייעלות בהיקפי ההוצאות בכל תחומי הבנק, הקמת בק אופיס לכל הסניפים אחרי המיזוג של בנק אוצר אחר לתוך הבנק הבינלאומי, הקמנו השנה בק אופיס תפעולי לכל הסניפים, מה שיאפשר כמובן המשך תהליכים של התייעלות גם בשטחים וגם בכוח אדם. אנחנו עושים שדרוגים כל הזמן בדיגיטציה של הבנק. בשנה האחרונה יצאנו עם הרבה תחומים שדרוגים טכנולוגיים, מה שמאפשר גם לתת שירות מרבי ללקוחות וגם להמשיך בצמצום ההוצאות של הבנק. בשקף 6 אתם רואים את הרווח הנקי, הוא עומד על 287 מיליוני שקלים, 13% תשואה על ההון, עלייה של 68% לעומת הרבעון הראשון אשתקד, ועלייה של 37% לעומת הרבעון הרביעי. אני חושבת שמבחינת השוואה, נוח להשוות לרבעון הרביעי שהיה כבר בתוך תקופת הקורונה, ולכן ההשוואה פה היא יותר רציפה. אנחנו רואים פה גם הלימות הון, כמו שאמרתי קודם כל, יחס הון עצמי רובד אחד מאוד גבוה, מה שכמובן משפיע לרעה על התשואה על ההון, אבל מהווה לבנק כרית ביטחון גבוהה מבחינה הונית, שאני מאוד מקווה שברגע שבנק ישראל יתיר, אנחנו נוכל כמובן להתחיל לחלק דיווידנדים כמו שנהגנו בעבר. אם אנחנו מסתכלים על דוח רווח והפסד, או תמצית דוח רווח והפסד לרבעון הראשון 2021 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז אנחנו רואים פה קודם כל, סך הכל הכנסות המימון גדלו ב10%. אנחנו רואים שההוצאות לגין הפסדי אשראי הם מינוס 9, לעומת הוצאה של 157 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הבנק בעצם כמעט ולא החזיר הוצאות, אתם רואים מספר מאוד נמוך מכל הפרשות הקורונה שלו, שעומדות על 436 מיליוני שקלים. אנחנו רואים שאנחנו עדיין בתקופה של אי ודאות, למרות השיפור המאוד יפה במשק, ואנחנו באמת נחכה ונראה את המשך ההתפתחות לקביעת החזרי הפרשות בעתיד. אנחנו רואים שסך הכל הכנסות מעמלות ירדו ב-7 מיליוני שקלים, אני ארחיב על זה בהמשך, אבל אנחנו רואים המשך צמיחה של עמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון של 14 מיליוני שקלים, צמיחה של 8%. גם כך הבנק הוא בנק מוביל בתחום עם הכנסות גבוהות מפעילות של לקוחות, וסך הכל ההכנסות גדלו ב6%. אם אנחנו מסתכלים על ההוצאות, אז אנחנו רואים באופן כללי שהבנק ממשיך לשמור על רמת הוצאות נאותה, כאשר בעצם הגידול היחיד בהוצאות נובע מהוצאות משכורות ונלוות, שנובע ממענק שהופרש השנה בדוחות הכספיים. אם ננטרל אותו, אז אין בעצם עלייה בהוצאות משכורות ונלוות, וגם אין עלייה בהוצאות האחרות, למעט בעצם, אם אנחנו מסתכלים כאן, ההפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, שנובעת כמובן מהמשך ההשקעה של הבנק בתחום המחשוב, וזה בעצם הפחתה של ההשקעות האלה, והוצאות אחרות, כמו שאתם רואים, הן בירידה. נושא נוסף שמשפיע לחיוב על התוצאות של הבנק הבינלאומי זה שיפור ברווחיות של ויזה קל, זה תורם לרווחיות עוד 15 מיליוני שקלים, וסך הכל הרווח הנקי, כמו שראינו קודם לכן, עלה ב68%. הרווח מפעילות מימון של הבנק הבינלאומי, כמו גם יתר המערכת הבנקאית, מושפע מירידת הריבית במשק. על הבנק הבינלאומי ירידת הריבית משפיעה גם במשק כאן צריכה וגם בארצות הברית. כמו שאתם רואים, הריבית השקלית ירדה בין הרבעון הראשון 20 לרבעון הראשון 2021 ב-0.15%, והריבית הדולרית ירדה ב-1.14%. זו בעצם השפעה מהותית על הרווח מפעולות מימון של הבנק בקטע של השפעה לרעה. הבנק הבינלאומי הוא בנק עתיר במזומנים, אנחנו בנק שמתמחה בשוק ההון, שיעור ההפקדות שלנו בבנק ישראל הוא מאוד מאוד גבוה בהשוואה לפלח השוק שלנו, וגם שיעור חלקנו בפקדונות הוא מאוד גבוה. זה אומר שכשהריבית יורדת זה משפיע לרעה, אבל כמובן שהריבית תתחיל לעלות, ואנחנו כבר רואים ניצנים בנושא הזה בריבית הארוכה, אז גם ההשפעה לבנק הבינלאומי היא גבוהה יותר בהשוואה לבנקים האחרים. זאת עקב העובדה כמובן שיש לנו יתרות מזומנים של לקוחות מאוד גבוהות בבנק, אנחנו נראה את זה ביחסים הפיננסיים לאחר מכן. לכן כמו שראינו, הרווח המימוני המדווח עלה ב10%. אם אנחנו מנטרלים השפעות שהן אינן פעילות שוטפת אלא פעילות נוסטרו, אנחנו רואים שהרווח המימוני מפעילות שוטפת ירד ב4.4%. ההשפעה היא רק ההשפעה של ירידת הריבית גם בישראל וגם בארצות הברית, שכוזזה כמובן בחלקה הגדול על ידי עלייה בפעילות האשראי של הבנק הבינלאומי. וכמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו מושפעים לרעה, אבל באותה מידה כשהריבית תתחיל לעלות, ההשפעה על הבינלאומי תהיה מהותית לטובה בתחום הזה. אם אנחנו מסתכלים על הכנסות מעמלות תפעוליות, אני נמצאת בשקף 10, אנחנו רואים, בוא נראה, יש פה שתי השוואות. קודם כל, בצד ימין אנחנו רואים שהכנסות העמלות התפעוליות ברבעון הראשון 2021, לעומת הרבעון הראשון 2020, ירדו ב2%. אבל אם מסתכלים על השינוי בהכנסות התפעוליות, רבעון ראשון 2021 לעומת רבעון רביעי, הרבעון האחרון ב-2020, אנחנו רואים עלייה של 5% בעמלות התפעוליות. קשה מאוד להשוות לרבעון הראשון 2020, כי ברבעון הראשון 2020, בעיקר בחודש מרץ שלו, היה שינוי מהותי עקב בעצם כניסה לסגר עם הקורונה, אבל יחד עם זאת היה באותה תקופה תנודתיות מאוד גבוהה בשערי המטבעות, והנושא העיקרי בעצם שירד, אתם רואים אותו פה למטה, זה ההכנסות מהפרשי המרה, שירדו ב-11 מיליוני שקלים, 20% ירידה, כי ברבעון הראשון 2020 הבנק פעל באמת באופן יוצא דופן לחיוב מול כל הלקוחות שלו, והיו לנו הכנסות חריגות עקב התנודתיות במטבעות באותה תקופה. אני יכולה להגיד שאם משווים את הרבעון הראשון 2021 לעומת הרבעון האחרון 2020, אנחנו רואים כבר עלייה בהכנסות גם מהפרשי המרה, שזה רבעון בעצם רבעון רגיל. מה שצמח בצורה בולטת לחיוב זה הכנסות מעמלות בשוק ההון. סך הכל הכנסות בשוק ההון, עמלות בשוק ההון בשנה האחרונה עלו ב8%, וזה בעצם התחום שהבנק צומח בו כל הזמן בפעילות של השקעות של לקוחות, בכל סוגי הלקוחות, מהלקוחות הפרטיים עד הלקוחות הפעילי שוק ההון הגדולים והמוסדיים. אני יכולה להגיד שגם ברבעון הראשון 2021, לעומת הרבעון האחרון של 2020, צמחנו ב10% בהכנסות מעמלות בשוק ההון. השאר ההכנסות הן בערך באיזון, למעט ירידה בהכנסות מניהול חשבון, שנובעת גם כן מהתקופה הזאת של הקורונה, ירידה בפעילות של לקוחות, וגם מעבר לבעצם יותר ויותר שימוש בדיגיטל, שזה בהחלט שירות מיטבי ללקוחות שלנו. תיק האשראי של הבנק הבינלאומי צמח ברבעון הראשון של 2021 ב1.4%, צמיחה מאוד יפה, ובכל התחומים אנחנו נראה את זה בשקף הבא. מה שמאוד חשוב להדגיש, לבנק הבינלאומי יש תיק אשראי איכותי ומבוזר, כאשר אתם רואים פה את הפיזור מאוד יפה בפאי מצד שמאל הגרף, 54% מהתיק זה אשראי קמעונאי, מעל למחצית ממנו גם הלוואות לדיור, ואנחנו רואים צמיחה בכל תחומי הפעילות. בשקף 12 אנחנו רואים שברבעון הראשון של 2021 צמחנו באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית ב1.7%, צמחנו במשכנתאות ב2.6% ברבעון, צמחנו בעסקים הבינוניים באשראי ב1.8% ברבעון, בעסקים גדולים ב2.5% ברבעון הראשון, רק בעסקים קטנים אנחנו רואים פה בעצם איזון. כלומר, בסך הכל אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה לבנק הבינלאומי ברבעון שהוא לא רבעון פשוט, רבעון שעדיין בחלקו הגדול חיינו פה בסגרים, נתנו שירות מיטבי ללקוחות וצמחנו יחד איתם, מגמה שכמובן הולכת ומתגברת בהמשך השנה עם היציאה לפעילות רגילה של המשק. שקף 13 הוא שקף מאוד מאוד חשוב, כי הוא בעצם מראה את רמת הסיכון וכמובן את תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. אנחנו רואים פה בעצם את סכומי התשלומים שנדחו בגין הקורונה בבנק הבינלאומי. אנחנו נמצאים בסך הכל ב-44 מיליון שקל דחיות בתשלומים. סך הכל האשראי שבגינו נדחו התשלומים הוא 467 מיליוני שקלים. 0.5% בלבד מסך הכל תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. אתם רואים פה שני נתונים, זה 0.5% בלבד מתיק האשראי של הבנק הבינלאומי, לעומת 2.5% התחיות במערכת, כלומר יש פה באמת תיק אשראי מאוד איכותי. אתם רואים גם, זה הטבלה, בעצם השורה השלישית מול השורה החמישית, את הבנק הבינלאומי לעומת שלושת הבנקים שפרסמו עד עכשיו. אז באשראי הצרכני שיעור התחיות אצלנו 0.22% לעומת 0.7 במערכת, בדיור 0.87 לעומת 4.3% במערכת, וכך הלאה וכך הלאה עד 0.5%, שזה באמת שיעור מאוד מאוד נמוך. אנחנו רואים גם בגרף למטה את הירידה מאוד מאוד חדה ביתרות האשראי שנדחו. כאשר אנחנו רואים ממצב שכמעט 7 מיליארד ב-30 ליוני ל-467 מיליון ב-31 למרץ, יש לנו תיק אשראי בהחלט איכותי, וזה משתקף גם בתוצאות כאן. יחד עם זאת, אם אנחנו רואים בשקף 14, למרות העובדה שיש לנו תיק אשראי מאוד איכותי ודחיות מאוד נמוכות של תשלומי אשראי, הבנק החליט לשמור על קרית הביטחון שנצברה בתקופת הקורונה. אתם רואים כאן שבתקופת הקורונה, מסוף שנת 2019, הבנק הגדיל את שיעור קרית הביטחון שלו, כלומר ההפרשה להפסדי האשראי המאזנית, ב-37%, 361 מיליוני שקלים, ובעצם ברבעון הראשון של 2021 כמעט לא חל שינוי. אתם רואים את זה גם בשיעור יחס הכיסוי, שהוא נמצא בערך אותו דבר כמו בסוף שנת 2020, 1.44%. הבנק החליט שעקב אי הוודאות שעדיין קיימת, ואנחנו עוד אל תשכחו שגם כשבנינו את הדוחות הכספיים היינו גם במצב של מצב ביטחוני בדרום בישראל, גם במצב של חוסר ודאות לגבי מה קורה בעולם, אנחנו עדיין נמצאים ברמת אבטלה גבוהה יחסית לכל השנים הקודמות, וגם הנושא של כל החלט עדיין נמצא לקראת מצב שיש עובדים בחלט, כמו דולה של עובדים, לכן החלטנו לשמור לנו את קרית הביטחון בשלב זה. כמובן שככל שנראה שמצב ממשיך וההשפעה ופתיחת המשק ממשיכה, אז יש לנו פה קרית ביטחון מאוד גבוהה בהשוואה גם לתחיות של האשראים, ולכן יהיה לנו אפשרות כמובן אם המצב ימשיך להשתפר להחזיר הפרשות להפסדי אשראי. זה בולט מאוד אגב בעמוד 15, אתם רואים שבשנת 2020 הבנק הפריש הפרשות קבוצתיות בגין הקורונה של בערך 436 מיליוני שקלים, וההחזר ברבעון הראשון של 2021 הוא 9 מיליון שקלים בלבד, ולכן בעצם יש לנו הפרשה שלילית, כי אין לנו כמעט הפרשה פרטנית, אבל שיעור ההפרשה הקבוצתית שירד הוא מאוד נמוך, ושמרנו לעצמנו את קרית הביטחון, כמו שאמרתי קודם לכן. הבנק גם ממשיך לשמור על איתנות פיננסית גבוהה. אנחנו רואים את זה בשקף 16, יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 11.55%. אם אתם רואים את הכוכבית למטה, 3.3% מעל יחס הון רובד 1 הרגולטורי הנדרש, שזה אגב 8.3%, אבל גם אם נסתכל על יחס אלימות ההון הנדרש על ידי הרגולטור, בלי ההקלות של הקורונה, שזה 9.3%, אנחנו נמצאים ב-2.3% פער עצום מועל המינימום הנדרש, שזה בערך 2 מיליארד שקלים. וכמו שאמרתי קודם לכן, אני מאוד מקווה שברגע שיותר לנו להתחיל לחלק דיבידנדים, הבנק הבינלאומי יחזור לתהליך של חלוקת דיבידנדים. היינו אז הבנק שחילק את שיעור הדיבידנדים הגבוה ביותר במערכת, ואני מאוד מקווה שאנחנו נחזור על זה בקרוב. יחס הון הכולל הוא 13.74, יש פה ירידה קלה לעומת 2020, שנובעת מהעובדה שהחלטנו לפדות פדיון מלא של קוקוס שנפרעים בסוף יוני השנה הזאת, אבל עדיין זה יחס הון כולל שמספיק בהחלט לפעילות הבנק ומהווה קרית ביטחון נאותה לכל הפעילויות המתוכננות וגם להמשך חלוקת דיבידנדים. יחס כיסוי הנזילות שלנו גבוה, כמו שאמרתי, הבנק מאוד מאוד נזיל, יש לנו התמחות מאוד גדולה בניהול כספי לקוחות, ואנחנו נמצאים ביחס כיסוי נזילות של 140%, שהוא מאוד גבוה, כמו שאתם רואים, גם בהשוואה לשנים הקודמות לפני משבר הקורונה, וגם יחס פקדונות לאשראי שעומד כמעט על 160%. אנחנו רואים בשקף 17, שההון של הבנק גדל ב-4% בתקופה הזאת, עומד על כמעט 9.5 מיליארד שקלים. אתם רואים גם את העלייה היפה בהון של הבנק במהלך כל השנים האחרונות. יחס המינוף של הבנק עומד על 5.31%, אבל הוא נובע, בעצם הירידה לעומת שנים קודמות נובעת מהעובדה של הבנק שוטפי מזומנים מאוד גדולים. אגב, חלק לא קטן ממנו מופקד בבנק ישראל, רק ברבעון הראשון, גדלנו ב2 מיליארד שקל בכספים שמופקדים בבנק ישראל, לכן אם מנטרלים את הכספים הללו, אנחנו נמצאים ביחס מינוף של 7.6%, שהוא הרבה הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו נדרשים. אם נסכם את הרבעון הראשון, אז אנחנו רואים בשקף הראשון של הצמיחה, צמיחה ביתרות האשראי בבנק הבינלאומי של 1.4% ברבעון הראשון, עם צמיחה בכל תחומי האשראי מהקמעונאי עד העסקים הגדולים. בשנה האחרונה צמחנו ב2.8%, כאשר הצמיחה המאוד בולטת בשנה האחרונה הייתה בהלוואות זה דיור, אבל ברבעון הראשון אתם רואים צמיחה גם באשראי קמעונאי, במשכנתאות כמובן, בעסקים בינוניים ובעסקים גדולים. במקביל אנחנו סומכים בתיק נכסי הלקוחות של הבנק הבינלאומי, עם צמיחה של 5.6% רק ברבעון הראשון, 38% בשנה האחרונה, וזה מביא כמובן לגידול בהכנסות משוק ההון של 8% ברבעון הראשון, של 10% ברבעון הראשון לעומת רבעון האחרון של שנה קודמת. מה שחשוב להבין שהעובדה שהריבית יורדת כמובן מצד אחד משפיעה לרעה על הכנסות המימון, אבל במקביל מביאה לגידול בפעילות שוק ההון שמתפצה על ידי גידול בהכנסות מפעילות שוק ההון. סך הכל ההכנסות גדלו ב6%. במקביל הבנק השנה ברבעון הראשון ממשיך בתהליכי ההתייעלות שלו, זו תוכנית ארוכת טווח מסודרת שמביאה להרבה תהליכים שממשיכים בשנה הזאת, כולל המשך תהליך של מיזוג סניפים, של צמצום שטחי סניפים, של הקמת בק אופיס תפעולי לכל סניפי הבנק הבינלאומי שימשיך את תהליכי ההתייעלות, דיגיטציה מאוד גבוהה. אנחנו המשכנו השנה לשדרג את היכולות הדיגיטליות שלנו, מפתיחת חשבון דיגיטלית לייעוץ השקעות דיגיטלי מתקדם, ייעוץ פנסיוני דיגיטלי, שירותי שוק הון מתקדמים בדיגיטל, אנחנו השקנו שירותים של בנקאות פתוחה ואגרגציה, אפשר היום לבקש משכנתה דיגיטלית, וכמובן הכנסנו השנה גם את פיבי-פיי, שמאפשר ארנק דיגיטלי ללקוחות הבנק הבינלאומי על מכשירי אנדרואיד, וגם את אפל-פיי, שזה למכשירי אייפון. הבנק ממשיך בתוכנית האסטרטגית שלו, גם של צמיחה וגם של התייעלות, כאשר ללקוחות ניתנו וניתנים שירותי מלאים גם בסניפים, עם שירות מיטבי ומקצועי וגם בדיגיטל. וכמובן ההתנהלות הפיננסית של הבנק, אנחנו נמצאים ביחסי הון גבוהים, עם פער הכי גבוה, אני חושבת, במערכת הבנקאית, באלימות הון לעומת הנדרש. אנחנו נמצאים גם למיטב הבנתי, בהיבט של קרית הביטחון, בקרית ביטחון מאוד גבוהה, להפסדי אשראי, אבל מה שחשוב שבהיבט של כמות חיות תשלומים של הלוואות בגין הקורונה, אנחנו נמצאים בשיעור הנמוך ביותר בהשוואה למערכת, 0.5% בלבד, ויחד עם זאת שמרנו על קרית ביטחון גבוהה להפרשי אשראי, וכמו שאמרתי נזילות גבוהה, פקדונות גבוהים, איתנות, צמיחה והתייעלות. אני מודה לכם על ההקשבה ואני אשמח לשמוע שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק, לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5925, החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
תודה רבה והמשך יום נעים.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.